קבועים. כה נזכה, כה יוסיף השם, ושנזכה הרבה שנים. אז השבוע אנחנו עוסקים בסוגיה, קשה לקרוא לזה סוגיה של פרשת השבוע, אבל סוגיה שקשורה לפרשת השבוע, וסוגיה זו נוגעת עד מאוד הלוך על המעשה. הסוגיה, ההלכה של תרחא דציבורא. מה זה קשור לפרשת השבוע? גמור בברכת י' בייז ומד בייז. ביקשו לקבוע פרשת בולוק בקריאה שמה. זה כשעצמו צריך ביאור. מה הקשר בין פרשת בולוק לקריאה שמה? אבל בגמור כתוב, ביקשו לקבוע פרשת בולוק בקריאה שמה. ולמה לא עושו כן? משום תרחא דציבורא. אז היום אנחנו עוסקים קצת במושג תרחא דציבורא. מהם כלליה, פרטיה ודקדוקיה? כמה צריך להקפיד על תרחא דציבורא? האם דאורייתא או דרבנן? מה המקור בכלל שיש חשיבות לשלול תרחא דציבורא? אז בספר מכתב לחזקיהו, אחד הספרים הנפלאים של שדי חמד, שדי חמד היה אחד מגדול ישראל הבולטים לפני 100 שנה, וזה מדהים שהספר, שהוא ספר אנציקלופדי, חובר על ידי אדם, אדם אחד. היום מקימים מכון, הם 100 עובדים במשך 30 שנה, והיום מוציאים ספר כמו שדי חמד. ישב אדם בגפו וחיבר את הספר העצום הזה, שיש בו רבבות ציטטות. אבל שדי חמד מלבד, השדי חמד חיבר עוד ספרים רבים, אחד מהם שלוש התשובות, מכתב לחזקיהו. ובספר הנפלא הזה בסימן ת' הוא מתפלמס עם מהרי אלגזי. מהרי אלגזי היה אביו של מהרית אלגזי, רבי סול ינקב אלגזי, וכתב ספרים רבים, ואחד הספרים שלו בשם של מי ציבור. ומהרי אלגזי נוקט שהדין של תרחא דציבורא זה דין דאורייתא, ושדי חמד כותב לו, לא מצינו בחז"ל מקורות, וזה דין דרבנן, חז"ל הקפידו על תרחא דציבורא, ולכן כותב שדי חמד, מילתא דפשיטא, שאין לעבור על שום איסור, לא דאורייתא ואף לא דרבנן, משום תרחא דציבורא. תרחא דציבורא הוא ערך חשוב, אבל לא לדחות איסור דאורייתא ואף לא איסור דרבנן. אני סבור שתרחא דציבורא, כמו הרבה מושגי יסוד אחרים, הוא איקרואים מן התורה, אבל פרטי ההלכה שחז"ל ביססו כדי למנוע תרחא דציבורא, ודאי שהם דרבנן. אני חושב שלאחרונה עסקנו בהתרחקות, מניעת הסכנה, ואמרתי, ודאי שזה דאורייתא, שום לחוב ושמו עיניו שכו מאויד, אבל ההלכות הספציפיות הן דרבנן. ותמיד אני מביא את המקור הבסיסי, רמב״ם פרק י"ד מלכוס אובל הלוך א', כותב הרמב״ם, שהמצוות של ביקר חוילם, לבוא יסמס, ניחום אבלם, הכנוסס קלה, הכנוסס אורחים, כל אלה מוגדרים גמילוס חסד בגופו, וכולם מדברי סופרים. ורמב״ם כותב אותה הלכה, וכולם מושתתים, כולם בכלל, ויהבתו לריח וכמויכו, כי הרמב״ם מסביע שויהבתו לריח וכמויכו זה לא מצווה שבלב, המצווה היא לנהוג כמנהג האוהבים. והרמב״ם משתמש במטבע שטבע הלל הזקן בקונוטציה שלילית, והרמב״ם כותב את זה, הופך את זה לפורמולה, לנוסחה חיובית. הלל אמר על אותו גר ושב אסף למד, מה דהלך שני לחברך לא תעביד, מה ששנוי עליך אל תעשה לאחרים. והרמב״ם כותב, מה המצווה ויהבת לריח וכמויכו? כל מה שאתו רוצה שאחרים יעשו לכו, תעשה אתה לאחרים. מה שעליך אהוב, עשה אתה לאחרים. כך הרמב״ם פרש ואהבת לריח וכמויכו. אז הרמב״ם כותב, כל המצוות האלה, ניחום אבלם, ביקור חולם, מכנוס לסורך, מכנוס לסקל, כולם בכלל ואהבת לריח וכמויכו. אז למה הרמב״ם כותב שם את דברי סופרים? באותה הלכה כותב הרמב״ם, מדובר במצוות דרבנן. וכולם בכלל ואהבת לריח וכמויכו. אז אני אומר הגדרה מעניינת, נשמע כמו פרדוקס, אבל זה מאוד אמיתי. כל העוסק במעשים האלה, אם זה בכחוילם, או ניחום אבלם, או לבוא יסמס, מקיים מצווה דאורייתא, כל הנמנע ממעשים האלה, איננו מבטל, אלא מצווה דרבנן, הוא לא ביטל מצווה דאורייתא. כי מן התורה יש אלף דרכים לאהוב, יש אלף דרכים להיטיב, יש אלף דרכים לגמול חסד. וכל מי שעוסק באחד מאלף הדרכים האלה קיים מצוות עשה, אבל כל מי שנמנע מאחד מהדרכים האלה לא ביטל מצוות עשה, הוא עדיין יכול לקיים מצווה זו בהרבה דרכים אחרות. ולכן כל המצוות האלה עיקרן מן התוירו, אבל פרטיהן ודקדוקיהן מדרבנן. כך גם תכת הציבור. ומה המקור? מה העניין של תכת הציבור? כבוד הציבור. כך כותב הרשב"א, תשובה של הרשב"א בחלק א' סימן קט"ו. עוד מעט נדון בשאלה המעשית שהרמב"ם דן בה. תשובה קצרה. חלק א', תשובה של הרשב"א קט"ו. אבל בתוך התשובה הקצרה הזו כותב הרשב"א להדיא. תכת הציבור משום כבוד הציבור. משום כבוד הציבור אין להטריח על הציבור. ואנחנו מוצאים כך ראיות מפורשות בדברי הש"ס. בסויטה דף ל"ט עומד בייס כתוב: אין שליח ציבור רשאי להפשיט את הטבע בציבור. להפשיט את הטבע זה להכין את הטבע, את הבימה, שעליו קוראים. היו בית כנסיות שהיו צריכים להקים את הבימה ולחסות אותו ולשים עליו מפה. כל הדברים האלה עושים לפני שמתחילים להתפלל. לא עושים את זה בציבור, משום כבוד הציבור. ורש"י מפרש שם במקום: תורך הציבור. הרי שהגמור משתמשת במונח כבוד הציבור, ורש"י מפרש תכת הציבור, כך כתוב לידי ברמו. קמ"א, הלכס קריאס התורה בשכן אור החיים, כותב ברמו סעיף א', משום תכת הציבור. אף על פי שראשון הגמור הוא כבוד הציבור. כך מצינו גם בדף עין עמוד א' במסכת יומא: אין גוללן ספת אלה בציבור, משום כבוד הציבור. הרשב"א, הריטב"א, המאירי, כולם מסבירים שם למה אין גוללים בציבור, משום תכת הציבור. גם שם לשון הגמור כבוד הציבור, אבל הראשונים מפרשים תכת הציבור. הרי שתכת הציבור משום כבוד הציבור, וכבוד הציבור לא יגורע מכבודו של יוחיד. כבוד של יוחיד זה ערך מדאורייתא, גודל כבוד הבריאה שדויכא לא יישא שבתורה. נכון, בכבוד הבריאס יש גדרים, אבל בכל אופן רואים שכבוד הבריאס הוא ערך חשוב, והוא דוחה עבירות בשעבל טייס. הרמב״ם, פרק ו' מלכס דייס, כותב, כשהוא מסביר עוד פעם את המצווה שאהבת רעך כמוך, הרמב״ם כולל מצד המצווה שאהבת רעך כמוך, הוא צריך לכבד כל אדם. כבוד קשור לאהבה. ואם את היוחיד צריך לכבד, וזה מצווה דאורייתא, קל וחומר את הציבור ואת הרבים. ולכן אני אומר, כבוד הציבור, תכת הציבור, הם ערכים מן התורה, אבל פרוטי הדין ודאי שהם מדרבנן. ולכן יש שתי מקורות, אחד מתורת מוישה ואחד מדברי הנביאים, שמהם יש להביא ראיות מפורשות כמה צריך להימנע מתכת הציבור. אז במסכת קידושין דף למד בייס, דף למד בייס במסכת קידושין, חז"ל מדברים על המצווה של מפני שיבה תוקם ודרת ופני זוקל. אני חושב שלפני מספר זמן לא רב עסקנו בסוגיה הזו בשיעור שלנו, כך נדמה לי, המצווה של כבוד חכמים, כבוד רב. והגמרא אומרת בקידושין למד בייס עומד בייס: ומניין לזוקן שלא יטריח. חז"ל אומרים, הציבור חייב לקום בפני הזקן, אבל גם הזקן מצווה שלא יטריח את הציבור. ורב, כשיש לו פתח, הוא יכול להיכנס סמוך למקום הישיבה שלו, והוא יכול להיכנס מקצה השני, אמור לקצר את הדרך. חורה לי לפעמים, רב הוא אדם חשוב, נכנס לבית המדרש, כולם קמים לכבודו, והוא מוצא זמן להתעכב עם פלוני ועם אלמוני ולגלגל שיחה עם כל אחד מהם, וכל הציבור עומד על רגליו. זה ממש מה שאמרו חז"ל: ומניין לזוקן שלא יטריח. הציבור קם לכבודו, הוא צריך לא להתעכב עם אף אחד, לגשת מיד למקום שלו כדי לא להטריח על הציבור. וזה דבר מאוד מצוי בחברתנו, וזה דבר לא ראוי ולא הגון, וזה קורה הרבה פעמים. אדם חשוב, רב, נכנס לבית המדרש, אנשים אומרים שלום, והוא מתעכב לדבר עם פלוני ועם אלמוני, בעוד הציבור אומר על רגליו, וזה נגד מה שכתוב בגמור: מניין לזוקן שלא יטריח, שנאמר: ויורסו מאלוהי כאחו. איך יודעים את זה מויורסו? שוב, כשנדבר בסוגיה, נתייחס לזה. היום אנחנו מתמקדים על כבוד הציבור, וזה יכול להיות מקור מפורש לכבוד הציבור. חז"ל דרשו מן הכתובים שהזוקן לא יטריח על הציבור. במקומות אחרים כתוב כבוד הציבור, כאן כתוב לעד יתכת הציבור. ומניין לזוקן שלא יטריח על הציבור, שנאמר: ויורסו מאלוהי כאחו. פרדס הגודל, פרדס הגודל זה ספר שנכתב על ידי תלמידי רש"י, וזה מיוחס לרש"י. רש"י היה גדול הפרשנים, ראש וראשון בין הפרשנים, גם של המיקרו, תוירה, נביאים, ש"ס, גדול הפרשנים. ואביס יוסף הרדב"ז כותבים בכמה מקומות, רש"י הוא פרשן ולא פוסק, אבל יש גם ספרי פסיקה של רש"י, לא הרבה, לא כמו הרשב"א והרמב"ן והרמב"ם, אבל יש שני ספרים, פרדס ועורה, ספר העורה, שיש שם הרבה פסקי דין של רש"י. פרדס קופה אין א', מובא פסיקתא דרב כהנא, הפלא ופלא, כתוב בפסיקתא דרב כהנא. הקודש ברוך הוא איננו מטריח את הציבור בכדי, כמו שכתוב בפסיקתא. והפסיקתא מפרש פוסק בנובי מיכו, פרק ו', פסוק ג'. הקודש ברוך הוא אומר על ידי הנובי, עמי, מה עושיסי לך? ומה הלעיסיך? ענה בי. הנובי שואל בשם השם, מה עשיתי לך? האם הלעיתי אותך? ומכאן דורש הספרי, מכאן שאוסר להטריח את הציבור בכדי. אם הקודש ברוך הוא אומר לבני ישראל, מה עשיתי לך? מה עשיתי לך? האם, מה הלעיסיך? מכאן שאוסר להטריח על הציבור בכדי. הרי שיש לנו שתי מקורות מחז"ל, אחד מתבסס על פסוק בתורת מוישה, ויורס ממנו ככה, מנין לזוכן שלא הטריח, השני מפרש פוסק של הנביא מיכה, וכך כתוב בפסיקתא דרב כהנא, לא יודע איפה הפסיקתא, אבל זה מובא בספר הפרדס הגדול של רש"י, סימן קע"א. הרי בכל זאת יש לנו שתי מקורות שאפשר ללמוד מהם, שאסור להטריח על הציבור. עכשיו נעסוק קצת בהלכות. עד כאן עסקנו בשורש הדין, בעניינו, במהותו, מקורותיו, ועכשיו קצת הלכות. אז חלק גדול מההלכות של טרחת הציבור הם בדיני קריאס הטוירו. ציטטתי רשב"א. רשב"א אומר, טרחת הציבור הם משום כבוד הציבור. במה עוסק הרשב"א? חלק א' קט"ו, ושוב זה רשב"א מובא, שחנוך קל"ה, סעיף ה' בדיני קריאס הטוירו. אנחנו מצווים לתת את העלייה הראשונה לכהן, וזה משנה במסכת גיטין, משום וקידשתוי. אנחנו מצווים לכבד את שבט הכהנים, ולכן כהן אויל ראשון, נויטל מונה יופר ראשון. העלייה הראשונה שמורה לכהן. יש כהן בבית הכנסת, אבל הוא באמצע קריא השמע, הוא באמצע תפילת העמידה. אז מתעלמים ממנו, לא ממתינים עד שהוא יגמור. למה? משום תרחד את ציבור. לכהן יש כהן, הוא זכאי לקבל את העלייה הראשונה, אולי נמתין לו? לא, משום תרחד את ציבור. לכהן יש כאן סתירה לשדה חמד שפתחתי בו את השיעור היום. שדה חמד אומר, תרחד את ציבור זה דרבונון, ולכן אין לעבור על שום איסור, לא דיורייתא, לא דרבונון, משום תרחד את ציבור. כאן אנחנו מבטלים מצווה דרבונון משום תרחד את ציבור. הלך החומם תקנו שכהן אויל ראשון, וביססו את הדין הזה על דאורייתא וקידשתו, ומשום תרחד הציבור אנחנו לא נוהגים כך. אז הרשב"א מופיע בשתי מקומות בתשובת הרשב"א, שניהם בחלק א', קט"ו וקפ"ה, והרמב"ם כותב שני נימוקים שונים. אבל לפי שני הנימוקים ושני הסברים של הרשב"א, הגדרת הדברים איננו שמשום תרחד הציבור אנחנו עוברים על הדין הזה, אלא שבנסיבות האלה הדין הזה כלל לא נאמר. אז בקט"ו כותב הרשב"א, תלמיד חכם בא לפני כהן, למעשה אנחנו לא נוהגים כן, אבל מדינא דחז"ל, כהן ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. ואם יש כהן עם הארץ ותלמיד חכם שהוא זר, לא כהן ולא לוי, העלייה הראשונה הולכת דווקא לתלמיד חכם, והוא שאמרו שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אז הפוסקים דנו מסיבות שונות למה אנחנו לא נוהגים כן, אבל מי יקר הדין? כבוד התורה בא לפני כבוד הכהונה. אומר רשב"א, כבוד הציבור חמור לא פחות מכבוד התורה, וכשם שכבוד התורה דוחה זכותו של הכהן לעלות ראשון, כך גם כבוד הציבור. ולכן תרחד הציבור שווה כבוד הציבור, זה הרשב"א שציטטתי מקודם, כבוד הציבור שווה כבוד התורה, וכשם שכבוד התורה גובר על כבוד הכהונה, גם כבוד הציבור גובר על כבוד הכהונה. וכשם שלא זיקו חזל את העלייה הראשונה לכהן, אלא במוקם שאין תלמיד חוכם, כך הדין הזה איננו תקף, אלא במוקם שזה לא כנגד כהן הציבור. ולכן, אם יש תכת הסבורה, לא קוראים לכהן, אלא קוראים לישראל. קופה, מקור השני של הרשב"א, הרשב"א אומר, שעיקר הקפדו הוא לא לפגוע בכבודו של כהן. ולכן צריך לעלות את הכהן ראשון. אבל אם הכהן באמצע קריאה שמע או באמצע תפילה הוא לא יכול לעלות, זה לא פגיעה בכבודו שמעלים מישהו אחר. זה כאילו כהן לא בבית כנסת. וכי יעלה על הדעת שאם אין כהן בבית הכנסת צריך לצאת לרחובה שלי לחפש כהן? אם אין כהן, אין כהן. אם הכהן באמצע קריאה שמע או באמצע תפילה זה כאילו אין כהן. ואין כאן פגיעה בכבודו. כי יש סיבה שלא נותנים לו את העלייה. כי הוא לא יכול לעלות. אז הרשב"א בשתי מקומות מפרש את הדין הזה בשני ניואנסים, בשתי דרכים שונות, אבל לפי שתי הסגנונות של הרשב"א. זה לא פירוש שאנחנו עוברים על הלכה משום כבוד, משום תכת הציבורה. אלא שבמוקם תכת הציבורה, ההלכה הזו לכתחילה לא ניתנה ולא נאמרה. אבל בכל אופן, זה אחד המקורות שאנחנו מוצאים תכת הציבורה בדיני כבוד התורה. המקור השני כבר הזכרנו ממסכת יום דף עין. אין גוללים ספר תורה בציבור. ולכן כשקוראים בשתי מקומות, ראש חודש, חנוכה, שבס ויום טב שבס ראש חודש, כשקוראים בספר תורה בשתי מקומות, צריך להכין את הספר תורה מראש ולא לגלול אותו בציבור משום דרך לציבור. מנהי למדו חז"ל על החלו זהו, כהן גדול ביום הכיפורים. היו פרשיות שהוא קרא בעל פה משום תכת הציבורה. כך כתוב ביום דף עין, כשצריך לגלול את הספר תורה כהן גדול היה קורא בעל פה. ומכאן למדו חז"ל אין גולל אין ספר תורה בציבור, ונחלקו הראשונים בסימן קוף מם דלת בשולחן ערוך סעיף גמל בית יוסף מביא מחלוקת ראשונים. ומה הדין בבתי כנסיות שאין שני ספרי תורה? אין מנוס, יש רק ספר תורה אחד וצריך לגלול ממקום למקום, אז בלית ברירה, גוללים. יש ראשונים שאומרים לא, כשיש רק ספר תורה אחד, אז הבעל כורא צריך לכלוא בעל פה, בדיוק כמו כהן גדול ביום הכיפורים. משום תכת הציבורה קוראים בעל פה, ולא קוראים מתוך ספר תורה. שואל מוגן אברהם, אז למה כהן גדול כן קורא בעל פה, והשולחן ערוך פוסק כשיטת הראשונים, שכאשר יש רק ספר תורה אחד, כן גוללים. אז למה אנחנו לא נוהגים כמו כהן גדול ביום הכיפורים? לכאורה היינו אומרים, כהן גדול ביום הכיפורים היה למדן גדול, הוא זכר בעל פה. איפה אתה לוקח בעל כורא שיודע לקרוא בעל פה? חוץ מזה, כהן גדול ביום הכיפורים יש לו מספיק זמן להכין, כמו ילד לפני הבר מצווה שלו. הוא יודע בדיוק בכל שנה ושנה מה הוא אמור לקרוא בעל פה, שיתכונן. אבל בעל כורא לא התכונן לקרוא בעל פה, אבל זה לא תירוץ כלל, כי הוא יכול לקרוא מתוך חומש. מה הבעיה שלו? הוא לא זוכר בעל פה, שיביא חומש ויקרא בתוך חומש כדי לא לגלול. משמע שבלית ברירה אנחנו מתעלמים מתכת הציבור. אז מה בין כהן גדול ביום הכיפורים? אומר מוגן אברהם, כשם שיוחד יכול למחול על כבודו, כך גם ציבור יכול למחול על כבודו. ובבית כנסת, כשיש רק ספר תורה אחד, אנחנו מניחים כדי לקרוא בתוך הכתב, כפי שראוי לקרוא לכתחילה, ציבור מוחל על כבודו. וכשם שאב שמוחל על כבודו, כבודו מוחל, ואפילו רב שמוחל על כבודו, כבודו מוחל, גם ציבור שמוחל על כבודו, כבודו מוחל. אז למה כהן גדול ביום הכיפורים לא גלל? משום ששם זה כל ישראל. מי אומר שמוחלים? אולי לא מוחלים. ואני תמה. מי אני לתמול המוגן אברהם? אבל נראה לי הרבה יותר סביר להניח שהציבור מוכה לכהן גדול ביום הכיפורים מאשר בבית הכנסת בכל שטיבל. אני חושב שבכל בית כנסת אני בטוח שיש כאלה שלא מוכלים. אנחנו מכירים אותם. כל בית כנסת חייב שיהיה נכס אחד עצבני שתמיד תמיד מתפללים מדי לאט בשבילו הוא תמיד ממהר. אז מוגן אברהם אומר, אפשר לגלול בציבור כשאין מנוס, כשיש רק ספר תורה אחד, הציבור ודאי מוכל. אבל כהן גדול ביום הכיפורים, מי אומר שמוכלים? יום כיפור כל אחד מוכל. מי לא מוכל ביום כיפור? מי לא מוכל ביום כיפור? מי לא זוכר מה, מה שהגמור אומר את כל המעבר על מדוי סוב ומעביר לנו על כל פשוב? והכהן גודל, זה לא אבל כהל השכן שלך שיש לך מריבה איתו, נדחפת איתו ביתור במקולת אתמול, זה הכהן גודל. הרבה יותר סביר שכהן גודל ביום הכיפור הם כולם מוכלים מאשר בבית כנסת בראש חודש, כשיש אנשים שממהרים לעבודה ואין להם זמן שיגללו את הספר האלה. אולי החילוק הוא שבכבוד כל ישראל לא מהנים מחילה. ציבור יכול לאכול כמו שיוחד יכול למחול, אבל כהן גודל ביום הכיפורים זה כל העם. לא שכולם באו, אבל זה מעמד פומבי לא של קהילה מסוימת. רבים באו, הם מייצגים את כל כלל ישראל. רב שמוכל על כבודו כבודו מוכל, אב שמוכל על כבודו כבודו מוכל, מלך שמוכל על כבודו אין כבודו מוכל. סוים תוס המלך ומלך. כי המלך הוא העם. עם לא יכול למחול על כבודו. ויש תויסס עבוד אזור יוד א' עמוד א', בסוגיה של סורפן על המלוכים, יש שם לא שם בתויסס. כבוד המלך הוא כבוד כל ישראל. כבוד המלך הוא כבוד כל ישראל. ואם למדנו שמלך שמוכל על כבוד, אין כבוד המוכל, אי אפשר למחול על כבוד האומה. אי אפשר למחול על כבוד כלל ישראל. ציבור יכול למחול, כמו שיוחד יכול למחול. אבל כהן גודל ביום הכיפורים, שזה מעמד, מעמד פומבי, של הכלל אין מחילה על כבודו של עם ישראל. אין מחילה על כבודו. אולי זה הרעיון. עצם ההנחה שיש מחילה על כבוד הציבור, גם זו לא הנחה פשוטה, זה מחלוק את הראשונים, כפי שאנחנו מוצאים בבס יוסף, סמנון גמל באור החיים. במה מדובר שם? כל אחד זוכר שנון גמל זה דין השליח ציבור. כתוב בגמורה שילד שלא נתמלא זקנו, איננו רשאי להיות שליח ציבור קבוע. הוא יכול לעלות באקראי אם הוא בר מצווה. אבל שליח ציבור קבוע צריך להיות מי שנשמע לסקונוי, והרמב״ם כותב משום כבוד הציבור. יש בעיה בחברתנו בהרבה בתי כנסיות הרבה שטיבלך. כל ילד בר מצווה אוהב להיות חזן. והמבוגרים לפעמים לא, אי אפשר בכלל לשכנע אותם לבוא לפני הטבע. ומאוד מצוי שהבר מצווה בוחר התורן הוא זה שהראשון שעומד ליד העמוד וסס על הקרב, הוא כבר מחכה לגשת, שח, לסמין חמר, ולפעמים דווקא ילדים הופכים להיות שליח ציבור קבוע. כותב אבס יוסף, אם אף אחד לא רוצה לגשת, אז ציבור שמוכל על כבוד, כבוד המוכל, אם כל הטעם זה כבוד הציבור, ואף אחד לא רוצה לגשת, אז אין בעיה, כי ציבור שמוכל על כבוד, כבוד המוכל. אבל אבס יוסף מביא מתשובס הראש, שהראש סבור, שאי אפשר, ציבור לא יכול למחול על כבודו. וכך דעת מארי אייש מתשובס בייס יהודו למארי אייש, הוא סבור כמו הראש, ציבור לא יכול למחול על כבודו. לדעתי לאו כל אן פינשובין, אי אפשר לדמות עניין לעניין, תלוי באופי של כבוד הציבור במה מדובר. ויש הרבה נואנסים והרבה גדרים שונים בכבוד הציבור. אז למשל, נשים לא יכולים לבוא לתיבה להוציא גברים, גם זה משום כבוד הציבור. ערום לא יכול להוציא רבים ידי חובתם, גם זה משום כבוד הציבור. ובזה ודאי לא מהנה ציבור שמוכל כבודו. אז צודקים הרפורמים שאומרים למי שלא יכול להיות חזן משם כבוד הציבור. אז אם הציבור מוכר על כבודו, שתהיה חזן. אז ברור שיש תחומים שבהם ודאי לא מועיל מחילה. כשחזל קבעו מה זה כבוד הציבור, זה לא תלוי בכל ציבור וציבור. ולכן ערום לא יכול לבוא לפני התיבה, אישה לא יכולה להציע את הרבים ידי חובתן לגבי צעיר שלא נשמה לזקוני, מחלוי כסר ראש ואביס יוסף. לגבי תלכד הציבור יותר מסתבר שכן יועיל מחילה. כי אין כאן מעשה בזיון, זה רק תלכה. אם היוחד יכול למכול על הזמן שלו, למה שציבור לא יוכל למכול על תלכד הציבור? אבל לכן, מכיוון שאני אומר שאין לדמות מילתא למילתא בשאלה של כבוד הציבור ומחילתו, אני חושב שדווקא לגבי תיחד הציבור למסתיו ותווי שהמחילה כן תועיל. אבני נעזר, חוי שמשפוצים קופנון בייס, אבני נעזר תמיד מקורי, תמיד שונה. אבני נעזר מיישב את הקושה של המוגרבור מדרך אחרת. למה אנחנו כן מקילים לגלול כשיש רק ספר תוירה אחד, כך נפסק להלוכה, וכהן גודל ביום הכיפורים לא גלל, אומר אבני נעזר. כהן גודל ביום הכיפורים זה המצווה של הכהן גודל. המצווה שלך לא מצדיק תוכד הציבור של הציבור. אבל קריאס התוירה זה חויבס הציבור. אם זה חויבס הציבור, כשם שתמיד צריך לתרוח לקיים את המצוות כדת וכדין, אין, לא מתחשבים בכבוד הציבור, זה מצווה של הציבור. היוחד צריך לתרוח, התרחה המתבקשת מקיום מצוותיו, גם הציבור חייב לתרוח התרחה שמתבקשת מקיום מצוותיו. אבל כהן גודל ביום הכיפורים זה מצווה שלו, זה לא מצווה של הציבור, ולכן אין לו זכות להטריח על הציבור, ולכן היה קורא בעל פה הברקה יפה של אבני נזר. כאין דבריו, אנחנו מוצאים בגבור השרי. גבור השרי הלא הוא השג השרי, ביום השרי חס. שג השרי שואל, למה כהן גודל לא בירך על קריאס התוירה ביום הכיפורים? כמו שאנחנו מברכים כל האוילה לתוירה, בבוטה כנסיס ובוטה מדרושויס. לא מצינו שכהן גודל בירך על קריאס התוירה שהוא קרא ביום כיפור. זה לא קשור לקריאה של יום הכיפור עם השמון הברכות שהוא כהן גודל בירך בכל יום. אבל גבור הסרי אומר שברכס התוירה שברכים בציבור זה כי זה חויבס הציבור, אבל לא. אבל יותר מסתבר שגם קריאס התוירה של כהן גודל זה מצווס הציבור. כל אבוידס כהן גודל זה אבוידס הציבור, וכהן גודל הוא שליח ציבור, ולכן מסתבר שגם קריאס התוירה ביום הכיפורים של כהן גודל זה לא החובה האישית שלו, זה חויבס הציבור שכהן גודל יקרא בפניהם, כך נראה יותר. אבל מכל מוקוים, יש כמה וכמה הלכות בקריאס התוירה שמושתתים על תוכד הציבור. איגרס מוישה, אור חיים חלק בי סמנה מזיין, דן בשאלה מצויה עד למאוד. הגבאי הכין ספר תוירה לקריאה בראש חודש, אבל מי שעלה פסיכה טעה והוציא את הספר הלא נכון. ושמים לב שלא הוציאו את הספר הנכון. האם להחזיר את הספר תוירה ולהוציא את הספר תוירה שהכינו, או שומה זה גומוי של ספר תוירה? חמור להחזיר את ספר תוירה. אז מה גובר על מה? כבוד ספר תוירה או תרחה דציבורה? ורמי שמביא שבסידור של רבי ינקב עמדין הוא מביא בזה מחלויקס ולא הכריע. קשה למצוא משהו בסידור של רבי ינקב עמדין, זה לא כל כך מסודר. חיפשתי היום ולא מצאתי, אבל כנראה שלא חיפשתי מספיק טוב, כי רמי שמביא שזה כתוב בסידור של רבי ינקב עמדין. אני הסתכלתי בקריאס התוירה של יום חול, אולי זה מופיע בקריאס התוירה של שבס, לא יודע. אבל מוישה פוסק, אין בזה הכרעה. מה שירצה יעשה. אם הציבור מוחה, שיחליף את הספר תוירה. אם הציבור הוא ציבור סובלן, מכבד את התוירה, עדיף לגלול, ולא להחליף את הספר תוירה. מוישה אומר, תלוי לפי העניין העיקר, למנוע ריב, למנוע מדון, למנוע מחלוקת בביס המדש, זה הדבר החשוב ביותר. עוד פולמוס בעניין תוכד הציבורה, האם ראוי להוסיף על שבעה קרועים? וגם בעניין הזה יש מנהגים שונים. בחצרות האדמו"רים נוהגים להוסיף הרבה הסופס כדי לכבד את האורחים. בכלל בחצרות האדמו"רים לא כל כך הקפידו על תוכד הציבורה. בכלל. חצות האדמו"רים יש רק כבוד אחד. כולם בטלים כנרות לגבי אבוקה, ולכן נהגו לעשות הרבה הרבה איסופס. ברוב בתי כנסיות ובתי מדרשות היום לא עושים איסופס. בבית מדרשי ככלל אין נוספות. כשיש שתיים ושלוש שמחות ויש חיובים, מקסימום אנחנו עושים הסוף האחד, עושים האחרואין, אם יש שמחות. אבל ככלל אנחנו מקבידים על שבעה קרואים, וכך נוהגים ברוב בתי כנסיות. וזה פולמוס שכבר התחיל לפני מאות שנים, סמריש פי בייז, בהרהיטב מביא תקנת מהרש מפראג, שאין להוסיף על הקרואים, אף על פי שמעיקר הדין אפשר להוסיף בשבס בבוקר, אבל תקנת מהרש מפראג מובא בהרהיטב, גם במשנה ברורה מביא את זה, שלא להוסיף על הקרואים. יש מקומות שנהגו כן להוסיף. דבר מעניין ביותר כתוב במאירי במגילת דף חוף א', למה אפשר להוסיף שבת בבוקר בשחרס ובמנחה אי אפשר להוסיף על שלושה קרואים. כותב המאירי כי במנחה כבר עייפים ויגעים ויותר עזבניים ויותר, לכן במנחה תקנו לא להוסיף על הקרואים, אבל בשחרס אנשים יותר נינוחים, פחות עייפים, ולכן בשחרס אפשר להוסיף. כך אותם המאירי במגילת דף חוף א'. רבי ינקב עמדין בשאיל סייבץ, חלק א' סמסמך ד', תוקף את המנהג לעשות משבלחס. הוא לא אוהב את כל העניין של משבלח, והוא כותב שיש כמה וכמה חששות ובעיות הלכתיות. קודם כל מזכירים כסף, וזה שלא יהיה דיבור חול של חול כדיבור חול של שבס, וזה כמו מסע ומתן, מבטיחים כסף וקונים עליות. דבר שני, אסור לבקש צורך יוחיד במשבלך, כשמברכים את היחיד אולי זה בעיה של בקוש הצרוכים. דבר השלישי, הוא כותב תחת הסבורה, הוא כותב לי הקווה, אני יודע שזה מנהג עתיק, אבל אשרי מי שיוותר את המנהג הנפסד הזה של לעשות משבלך, כך כותב לי הקווה. אבל גם הוא לא ביטל, והמנהג הזה מנסתה מקורו כדי לעודד אנשים לתרום לצורכי בייס הכנסס, למלא את קופת הבייס הכנסס, לכן נהגו לעשות משבלחס. אבל זו עוד דוגמה של תחת הציבורה, רבי ינקבן כותב תחת הציבורה. וגם בעניין הזה לא צריך להאריך יותר מדי, ותמיד יהיה אחד שיעלה והוא יעשה משבלחס לבובי שלו ולדודות שלו ולכל המשפחה, והוא מסתכל מסביב וכל מישהו מכיר בבית הכנסת יעשה משבלח והציבור מתעצבן. קל להם הלכת חום. יש מקומות באמת שמקפידים לעשות אחד, שתיים, כמה משבלח ולא יותר. בכל אופן, אלה סוגיות של תכת הציבורה. הדוגמה הקיצונית ביותר שבו הקפידו אפילו על שהייה מועטת ביותר, אז הלכה הפשוטה בסמקוף למטס שמקורה בדברי הגמורה. מצד אחד, לפני שמברכים מי שעולה לתואר, צריך לראות איפה קוראים. מצד שני, אסור לו לברך כשהספר תואר פתוח, כדי שזה לא ייראה כאילו הוא קורא את הברכות מתוך הספר תואר. ולכן צריך לגלול, אבל בשכנוך כתוב שלא יגללו משום תחת הצבירה, אלא מחזר פונוב. הוא מסתכל הצידה כשהוא אומר בחזר תואר, שלא ייראה כשהוא, כמה זמן לוקח לגלול שנייה, לא צריך לקחת יותר משנייה, חצי שנייה. אבל הציבור זה לפעמים נראה יותר מדי, וזו הדוגמה הכי קיצונית שותחת הציבור שנפסק בשכנוך, שבמקום לגלול את הספר תואר ולסגור אותו, הוא מעדר פניו, מחזר פניו ומסתכל לצד. וזו דוגמה ממש קיצונית. טור אזוב סמן יוד גמל, סיף קוטמן גמל, פוסקת אז, אדם שלובש תלית וטרם רבש את התלית קראו אותו לעלות לתוירה, שלא יבדוק את הציציות. ואף על פי שבסימן חס נפסק בשכנוך שלפני שלובשים את התלית צריך לבדוק את הציציות שלא נפסלו, אבל משום תחת הציבורה עליו ללבוש את הטלס בלי לבדוק ציציות. גם פה, כמה זמן לוקח לבדוק ציציות? קצת יותר מאשר לגלול את הספר תוירה, אבל סך הכל הוא לא צריך לקשור ציציות. הוא מעיף מבט, הם בכל ציצית יש שמונה חוטים ולא צריך יותר מזה. תחת הציבורה, אומר התז שיעלה בלי... התז בסימן י' ג' הולך לשיטוס מסימן חס, יש מחלוקת מוגן אברום ותז, האם זה מעיקר הדין שצריך לבדוק או רק חומר בעלמא. תעש בסימן חץ צבור שזה חומרה באלמה, ולכן בסימן י' ג' הוא אומר, במוקם תרחד את צבורה, מבטרים על זה. בהלכו הסתפילו, יש חמישה הלכות. אני חושב שיש יותר, אבל היום אחר הצהריים, כשכתבתי, זכרתי חמש הלכות שקשורים לתרחד את צבורה. קודם כל הלכה שכל אחד יודע. ברוכס חוף אלף עמד אלף. בשבס לא אומרים י' חס ברוכס. יש רק שבע ברכות. אבל בשבס, אם התחלת לומר התוכנן, גומרים. כי כל הסיבה שלא אומרים י' חס ברוכס בשבס, כתוב בגמורה משום כבוד שבס. משום מה, תשובה שרש בו, באותה תשובה שהזכרתי כבר פעמיים, א' קוף תזבוב, כותב הרש בו, שבשבס לא אומרים את כל הברכות שאומרים בחול, משום תרחד את ציבורו. בגמור כתוב כבוד שבס. רש בו אומר תרחד את ציבורו, בניין הוא לקח את זה. כך כתוב גם בפרדס הגודל של רשי קוף עין ד'. מעניין? אז ספר המניג הלכה שבס י' א' מביא בשם הרעבן, שגם הוא מביא יש אומרים תרחד את ציבורו, והוא דוחה אותו מתוך דברי הגמור, בגמור כתוב כבוד שבס. אבל מכל מקום, לפי הרשמו ולפי רשי, גם הדין הזה הוא משום תרחה דציבור. מה עוד למדנו בהלכס תפילן? תפילס ארבס אין חזור עשה שץ, כי תפילס ארבס רשוס. כותב אליו רבו, סמרי שלמת זיין, אף על פי שקיבלו עליו חויבו, בכל זאת, אין חזור ששץ, מכיוון שאין חיוב מעיקר הדין, רק מצד המנהג, משום תרחד את ציבורו, לא נהגו בחזור ששץ בתפילת ערבס, מצטט אותו המשנה ברורה, סיף קוטנה לבסים הרש למד זין, דין נוסף, תרחד לציבורו. שליח ציבור שטעה בלחש, איננו חוזר על תפילת הלחש, והוא סומך על חזור ששץ. אפילו בליל שבס, אם הוא טעה בתפילה שליח ציבור, הוא סומך על מעין שבע, כותב המשנה ברורה. אף על פי שזה בדיעבד. ולמה? תרחד לציבור. יש ירושלמי בברוכס מם עמוד א', חידוש עצום, בירושלמי כתוב, שאם שליח ציבור טעה בחזור ששץ ודילג ברכה, איננו חוזר משום תרחד לציבור. כל אחד כבר התפלל. או רובם התפללו. שליח ציבור שטעה בחזור ששץ, איננה הוא חוזר משום תרחד לציבור. אבל הפויסקים כתבו, שוב הסרש בו, חלק הרב סמל עמד ה', שאין הלכה כדי בירושלמי, משום שלא מצאנו הלכה זו בבבלי. והרבה פעמים בפויסקים, אף על פי שבבלי לא חולק על הירושלמי, אבל כשיש הלכה בירושלמי, ומדובר בהלכה מצויה, שכיחה, היא לא כתובה בבבלי, זה כאילו ראיה שבבלי חולק על ירושלמי, וכך גם בהלכה זו. הרמו כותב את זה מקוף חף ד' שאין להמתין על אלה שמעריכים בתפילה, אפילו אם מדובר בתלמיד החכמים גדולים, אין להמתין להם. אם רוב הציבור גמר, מתחילים חזור עשה שץ. למה? משום תרחד את ציבור. אז אף על פי שמדובר בכבוד התורה, כותב מוגן אברום, סעיף קוטן זין, שהמנהגו להמתין לרב, למורה דאטרה, ממתינים. כי זה המנהג, שממתינים לרב. אבל אנשים אחרים, אף על פי שהם תלמיד החכום, הם חשובים, לא להמתין משום תרחה דציבור. אני מכיר רבנים חשובים, שמעריכים מאוד בתפילה, והם עומדים על כך ואומרים לשליח ציבור שלא ימתין להם משום תרחה לציבור. וזה בכלל רב שמוכלל כבוד הכבוד המוכל. אבל ככלל יש להמתין לרב. ואם הציבור נדמה לו שהרב מתפלל יותר מדי לאט, אולי שילמדו מן הרב כיצד צריך להתפלל. אולי הוא לא מתפעל מדי לאט, אולי אתם מתפללים מדי מהר. צריך לקחת בחשבון. אז אולי הנושא איננו תרחד את ציבור, אלא כוונת התפילה. אולי אם הייתם לומדים כוונת התפילה, והייתם משתדלים לכוון בתפילה, גם אתם הייתם מתפללים בדיוק כמו הרב שלכם. זה לא בהכרח שהוא מעריך יותר מדי. אבל בכל אופן, אם הוא מעריך, יש תכת הציבורה. מי לנו גודל מרבקי ובן יוסף, שגם הוא אומרת בברוכס למד א', כשהוא יום מספר על ביוחד, מניחה אודם בזו וזו, ומוצא בזו ויסחרס, כשהיה עובר לפני הטבע, הוא יום מקצה ואוי לו, וזה רבקי ובן יוסף. רבקי ו, כשהתפלל ביוחד, התפלל, מניחה אודם בזו וזו, ומוצא בזו ויסחרס. אני זכיתי לשמש את הרבי מצאנז, את הרבי מקלויזם בגזך הצדק בקודש של הברוכה, והוא היה היחיד בדורנו שהתפלל כמו רבי עקיבא. תפילות שלו היו מדהימות. בכל יום היה עומד שעות רבות בתפילה. בכל 18 שחרס מנחה מערב בכל יום היה בערך 20 דקות, לא פחות. ולא היה עובר 18 בלי בחיות. אני לא חושב שאי פעם הוא התפלל תפילת עמידה בלי לבכות. תפילות שלו היו יחידות, יחידות בדור. מסופר הרבי מקלויסבורג שבצעירותו פעם המנחה סלוזו היה בקלויסבורג, ובהונגריה מאוד הקפידו על כללי הכבוד. כשבאת לעיר, דבר ראשון הלכו לבקר את המורדס. כך היה מקובל בעולם הרבני בהונגריה. והמנחה סלוזו שלח את הגבאי שלו לבדוק אם אפשר לבקר את הרב. הגבאי חוזר והוא באמצע התפילה. הוא אומר לו, לך תבדוק איפה הוא באמצע התפילה. הגבאי חוזר ויבורך דוד. לך תבדוק ויבורך הוא דוד. הוא אמר לו, תבדוק לי, אמרתי לך איפה הוא עומד. ויבורך דוד. ויבורך הוא דוד, שאל אותו המנחה סלוזו. תבדוק בדיוק איפה הוא עומד. כך הוא התפלל. כך התפלל רבי עקיבא בן יוסף, אבל כשהתפלל בציבור, היום מקצה ואוהד. אז יש כמה הקפידו בתרחד הציבור. בכל אופן, לרב צריך להמתין. ויש לי את הדרך שלי. זה דרוש, אבל אני חושב שהציבור חייב להמתין לרב, מעיקר הדין. למה? פסוכם פזיין כתוב שהרבנות מקברת את בעליה. שהרבנות מקצרת ימים. וגם בברוכס נון ה' כתוב שלושה דבורה מקצרים יומה ושנו יוסף של אודם. הנוהג עצמאי ברבונוס. אז הרב יש לו תפייה לציבור. אני מקצר את ימיי בגללכם. אני הרב שלכם, והרבנות מקצרת את ימיו של אדם. בברוכס נון ד' כתוב שלושה דבורים מעריכים יומה ושנו יוסף של אודם. אחד מהם זה המעריך בתפילו. אז אתם צריכים לסבול כשאני מעריך בתפילו, כי אתם מקצרים את ימיי, אז בבקשה, תתרמו את חלקכם שאני אוכל להאריך ימים כנגד הקיצור ימים. ואם הנוהג עצמא ברבונוס מקצר את ימיו שנותיו של אדם, לרב יש תפייה לבני קהילתו. בגלל שאני רב שלכם, אני שם את נפשי בכפי ואני עלול לקצר את ימיי, ולכן תתעזרו בסבלנות ותתנו לי להאריך בתפילה כדי להשלים את החסר, כי המערך בתפילה מעריכים לו יומה ושנו יסב. אולי לכן המנהג הוא לא צריכים להמתין לאחרים, אבל הרב חייבים להמתין. כי תחת שהרבנות מקצרת ימיו של אדם, המערך בתפילה מעריכים לו יומה ושנו יסב. אז דיברנו היום גם הלכות תפילה ומהכלל הגדול של תרחד הציבור, וצריך ללמוד כמה חשוב כבוד הציבור ותרחד הציבור. מצד אחד למדנו שהציבור מוכר על כבודו ולא צריך להיות עצבני, וכששליח ציבור לובש את הגרטל שלו אפשר להמתין עוד כמה שניות שיתפלל כמנהגו, ולא צריך להתחיל לצעוק מכל פינות בית הכנסת. ודווקא במועצה שבס שכתוב שבאפוקי יוימה, כמה שמכין יותר טוב, שליח ציבור עוד לא הספיק להגיע לעמוד, ומכל הצדדים כבר צועקים והוא רחום והוא רחום. קצת, לא צריך יותר מדי להקפיד, אבל מאידך צריך מאוד מאוד להקפיד על תרחד הציבור, כפי שראינו היום, שאפילו בזמן מועט, הקפידו, הפויסקים הקפידו חזר על תרחד הציבור. אז רבים מבני ישראל פותחים את תפילת יומם, בפסוקים של פרשס השבוע, מתוי והולך ויעקב משכנוסך וישראל. ואלה פסוקים שהקדוש ברוך הוא שם בפי בלעם כשהוא בא לקלל ונמצא מברך, והקדוש ברוך הוא הופך את הברכות לקללה. ויש בדברי חז"ל ובמפורש התורה פירושים רבים. לאיזה אוהלים ומשכנות הכוונה? מה תוהו הולכו ינקו ומשכנסך ישראל? רש"י במקום כותב שהכוונה למקדשות שהיו לבני ישראל. באמת שכתוב בו תכנסיוס ובו תמדרושויס. עליהם נאמר, מה תוהו הולך יענק משכסר ישראל, וכתוב באמת שבילום בא לקלל את בוט הכנסס או בוט המדרושויס, והקודש ברוך הוא שם בפיו דברי שבח ודברי תהילה ודברי ברכה על בוט הכנסיוס ובוט המדרושויס שבישראל. כך כתוב בליהו קודשי מויני, וכך כתוב במדרשי חז"ל, וזה פלא גדול. בולוק סוחר את שירותיו של בילום. בילום היה הכללן הכי מומחה בעולם, היה לו דיפלומה, היו לו תעודות, והיו סוחרים את שירותיו. בורך סוחר את שירותיו של בילם, ובורך מסביר לבילם את המצוקה שלו. העם הזה פרה ורבה, הוא גדל במספרים ובכוח, וביום מן הימים יעשו הפיכה וילחמו בנו. לבולק אין בעיה עם הכוללים, אין לו בעיה עם ישיבות, יש לו בעיה עם העם. אז מה בילום נטפה לבוט הכנסייס ובוט המדרושויס? ואני תמיד אומר, אף אגב דאי הוא לא חזי, מאז לחזי, ובילום היה חכם, הוא היה נביא בסופו של דבר, והוא ידע את סוד כוחו של העם היהודי. הוא ידע את סוד קיומו של כלל ישראל, והוא ידע שכל זמן שישראל דבקים בתורתם, אי אפשר לגבור עליהם. כל מי שרצה לגבור ולהשמיד את העם, קודם כל גזל, להשכיחם תורסכו, להעבירו מחוקי רצוינכו. ועובדה היסטורית מדהימה, כל אלה שרצחו יהודים, טרם רצחו יהודים, שרפו ספרי תורה ושרפו ספרי קודש. ביקרתי בברלין לפני מספר שנים, ולקחו אותי המערכים שלי לכיכר מרכזית, שיש שם פלאק גדול, אנדרטה גדולה, וכתוב שם שבשנת 36 שרפו כאן ספרי תורה וספרי קודש יהודים. טרם הנאצים רצחו איש, קודם כל כבר שרפו ספרים. כך גם באינקוויזיציה הספרדית והפורטוגזית. זה עובדה היסטורית. ורב חנינא בן תרדיון היה מהרוג המלכס, ומסופר בעובד אזור דף י"ח, קרחו בסייפי תורה וציתו בהם את האור. עומדים שם התלמידים שבורי לב, והם עדים למחזה משפיל שאין כמותו, שגודל הדור כרוך בסייפי תורה. ורב חנינא בן תרדיון מנחם אותם ומחזק את אורחם ואומר, אשראי שאני נשרף ביחד עם ספר תורה. מי שידבע אלבונה של ספר תורה ידבע גם את אלבוני. ואני אומר הרבה פעמים, היהודי והספר כרוכים ירדו מן השמיים, והרבה פעמים כרוכים עלו השמיים, ולפעמים גם עלו לשמיים ביחד היהודי והספר, לא רק ירדו. אבל זה סוד הקיום של כלל ישראל. ולכן בילום אומר לבולוק, אתה רוצה שאני אעזור לך להתגבר על העם, להשמיד את העם, קודם כל צריך לטפל בבוט הכנסייס או בוט המדרושויס. ורבי יוחנן מזק יודע את הסוד הזה, ולכן בחור מבייס רבי יוחנן מזק אומר לספיסיאנוס, תן לי יבנה וחכמיה. כל זמן שיש לנו יבנה וחכמיה, אנחנו בטוחים בעתיד. ללא יבנה וחכמיה אין לנו עתיד ואין לנו תוחלת. כך אומר רבי עקיבא לפפוס, כל זמן שאנחנו בים, אנחנו מתיירים, אבל אם נפרוש ממנה, כמו דג שעלה ליבשה, אין לנו חיים. כי הם חיינו ויורך ימינו, ותורה נמשלה למים, ואין חיים ללא מים, אין חיים ללא תורה. אז בשנים האחרונות הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור על אובי מוירי, כשהוא נפגש פעם ראשונה עם מוירי ורבי, עם הרב מקלויסנבורג. אבא הגיע עם כל המשפחה שלו לבירקנאו, לאושוויץ, יום ראשון של חג השבוע, סטוף שין דלת. בו ביום אבי ואמו וחמישה מאחיו, איכיו ואחיותיו, עלו בסערה השמיימה, בתמרות אש ועשן. והוא נשאר עם שני אחים. למחרת, שני של שבועס, טוב שין דלת, הגיע הרבי מקלויסנבורג. ואבא שלי שמע, אבא היה בן 18, הוא שמע שבברקס הקרוב, בבניין הקרוב לאיפה שהוא היה, נמצא עליו במקרויזנבורג. באמצע הלילה הוא התגנב לבניין השני, וזה היה סכנת נפשות ברורה. הם היו מוצאים אותו בחוץ, היו יורים בו במקום, במסירות נפש. בבוקר הוא ניגש לרבי מקרויזנבורג, מציג את עצמו ואומר, אני כל כך מאושר שאני אוכל להיות קרוב לרבי ולשמש אותו ככל שיתאפשר. האדמו"ר הסתכל על אבא ואמר, בוחר, the mindset of rebbe is helfen, said the goon is helfen. בחור צעיר, אתה חושב שזה יעזור לך משהו? זה לא יעזור לך במאומה. להיות קרוב אליי כאן, זה לא יעזור לך. אבא הגיב ואמר, עבדה ותסמה הלפן, את כנרדן לרנן, ודאי שזה יעזור לי, נוכל לדבר בלימוד. והאדמור היה מופתע, ואמר לו, בוחר בסטנושוויץ, אתה רוצה לדבר בלימוד? ואבא אמר, ודאי שאני רוצה לדבר בלימוד, כי אחרת איך נשרוד? אם לא נדבר בלימוד, איך נשרוד? והרבי התרגש, חיבק אותו, שאל אותו, נו, ווזוקסת? ואבא שלי שאל קושיה בסוגיה של מצסיך הסכבונה. ואבא תמיד היה מספר מה הוא פלפל. אני לא מספר את הקושיה, כי הקושיה לא כזאת קושיה גדולה. הסיפור הרבה יותר חשוב מהקושיה. הסיפור הוא סיפור מדהים. והרבא חיבק אותו, וב-13 החודשים הקרובים דיברו מלימוד. וב-50 השנה הקרובים דיברו בלימוד, כי אבא שירת אותו והיה מהאנשים הכי קרובים אליו, ואני ואחי כולנו זכינו ללמוד תורה מפיו. אז אבא, כבחור צעיר בן 18, הגיש בליבו, לא נשרוד אם לא נדבר בלימוד, זה החיים שלנו. וכך כלל ישראל הרגיש לפני 2,000 שנה כשהוא ירד לגלות, וכך שרדנו, כי התפזרנו בין כל עם ולשון. לא היה לנו שום דבר משותף מלבד לדבר בלימוד. יהודי תימני פגש יהודי גרמני, לא היה שום דבר משותף ביניהם. לא נימוסים משותפים, לא תרבות משותפת, לא שפה משותפת, לבוש שונה באופן קיצוני, צבע עורם לא היה לגמרי דומה. מה היה להם במשותף? הבבלי והירושלמי. סידור התפילה לא היה אותו סידור, גם התפילות היו שונות. הדבר היחיד שהיה ביחד, הפעילות היחידה שיכולה הייתה להיות פעילות משותפת, זה לדבר בלימוד. אותו בבלי, אותו ירושלמי, אותו רמב״ם, אותו שולחן ערוך, הדבר היחיד שהיה להם משותף. יהודים מפולין ויהודים מאמסטרדם, שום דבר משותף לא היה ביניהם. שום דבר, לא תרבות, לא שפה, לא לבוש. הדבר היחיד שיכלו לעשות ביחד, לדבר בלימוד. וכך הם עשו, וכך שרדנו. כך שרדנו כאומה, כך שרדנו כגוף אחד, כי הם חיינו ואורך יומנו. ואת הסוד הזה גם בלעם יודע. ולכן הוא אומר, קודם צריך לקלל, שלא יהיה ביניהם, בוא תכניסיס ובוא תמדרושיס. והקודש ברוך הוא הופך כלל הברכה ואומר, מה טוי ואוי הולך וינקב משכנסך וישראל. אז במעט הזמן שעוד נשאר לנו, בגולוס, נמשיך לדבר בלימוד. כשם שאנחנו עשינו 2,000 שנה. במעט הזמן שעוד נשאר עד ביאס המושיח, ננהג כמנהג אבותינו. נמשיך לדבר בלימוד, בלימוד, בשמחה, בששוע, באהבה, עד שיהיה וגויל במהירו וימינו, שנזכה בכל מימינו לביאס גויל סדר, כולה בניין ביס המקדוש, במהירו וימינו, אמן.